שלום הרב לייטמן,
שלום
לימור, אנחנו במפגש נוסף שלנו, שבו אנחנו רוצים להבין את הקורס שאותו ניתן לאדם, כדי להפוך אותו לאדם של מחר, שהוא מוכן לעולם, מוכן לחיים טובים ויכול להגיע לאושר. תוכנית קודמת ככה, פרסנו תמונה רחבה של כל המעבר שהבן אדם עשה, שבעצם קורה לו איזשהו תהליך אבולוציוני, מבחינת הרצונות שלו, לכולם, בכל האנושות, שהוא משנה את הפרדיגמה. ממה שפעם ניסיתי לחפש, למלא את עצמי, בתוכי, חברים, קרובים, משפחה, עבודה וכולי, היום אני מרגיש שכל הצורות האלה מתמסמסות, מאבדות קצת את המשמעות, ואנחנו כולנו, אני לא מרגיש הבדל בין המשפחה שלי לבין מישהו אחר בעולם, כולנו פחות או יותר הופכים להיות שווים, וזה בעצם איזושהי הכנה שהטבע מכין אותנו לרמת איזון חדשה, שאני צריך למצוא את האושר שלי דווקא מחוצה לי, בקשר הנכון עם הזולת. ואנחנו רצינו יחד עם לימור להבין, אז איך נראית הפרדיגמה הזאת, איך נראית הנפש של האדם בכלל, איך הוא יהיה בנוי, ואולי לימור את יכולה להרחיב,
ובעיקר איך הוא יכול לשנות את עצמו, אם בעצם אחד הדברים הכי חזקים שהפסיכולוגיה הביאה לעולם, זה ההבנה שהאדם למעשה רוב רובו ופנימיותו לא מודעת לו. כמו מטאפורת הקרחון המפורסמת של פרויד, שאמר שהאדם הוא כמו קרחון, שיש משהו שהוא חיצוני, אבל כל עולמו הפנימי והפרטי גם נמצא בתוכו לא גלוי לאחרים, אבל למעשה גם לא גלוי לו עצמו. אז איך אני משנה משהו שאני לא כל כך רואה, שאני מכירה קצת מתוך עצמי, אני יכולה גם לחקור עוד את עצמי, אבל איך אני מתאימה את עצמי כשאני בעצם אין לי הרבה מאוד שליטה? אני אתן לך דוגמה קטנה. למשל, אם יש לי שני דברים שאני רוצה לעשות, ואני קבעתי עם בן אדם ב-12, ואני אומרת לו, 12 וחמישה אני אצלך. אם הוא יגיד לי, 12 ורבע, זה בסדר עד 12 ורבע, אני לא אצליח להיות ב-12 וחמישה, אני אהיה ב-12 ורבע, ואני לא יודעת אפילו למה. וזה קורה כל הזמן, כי כל מיני דברים, יש לי כל מיני התנהגויות שהאדם בכלל, שגם כשהוא חוקר את עצמו, כל מיני דברים כאילו נפעלים בתוכו. יש דברים שהוא מצליח לשנות בתוך עצמו, יש דברים שלא, יש דברים שהוא מבין, והוא עדיין לא מתנהג ככה, אוכל בריא. כמה אנחנו מסבירים שאנחנו חייבים לצורך איזון, שדיברת עליו הרבה מאוד, אוכל בריא. ואני עדיין הרבה מאוד פעמים אוכל דברים אחרים, ארצה, אני עושה חשבונות עם עצמי, מה כן, מה לא, מה ישמין אותי, מה לא ישמין אותי. מערך עדיין מורכב את האדם. איך אני משפיעה על משהו כזה שהוא לא מספיק מכירה אותו בכלל?
טוב, אם אנחנו מדברים על שינוי האדם, אז האדם הוא, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לשנות את עצמנו, אלא או שאנחנו, כשנולדים, מקבלים כל ה... הרגילים והנתונים מהסביבה.
שמגדלת אותנו.
כן, שמגדלת אותנו, וזה הורים, ואחר כך גם ילדים, בית ספר, אחר כך סביבת החברים יותר גדולה. אנחנו יודעים עד כמה שהסביבה הזאת היא משפיעה על הנוער, שהכל קובעת, אתם מוכנים לכל דבר רק להיראות יפה וטוב בעיני ה... בין הסובבים שלהם. אחר כך, כמה שאנחנו גודלים, נעשה לנו יותר ויותר פחות אכפת הסביבה, כי האדם שהוא גודל הוא בעצם עובר משך החיים שלו אותו התהליך, כמו שאנחנו עברנו משך ההיסטוריה שלנו באבולוציה של החברה האנושית.
עובר את זה מהם.
כן. ושאנחנו רואים על האדם הקטן עכשיו, עד כמה הוא תלוי בקרובים, אחר כך בחוג יותר רחב, יותר רחב, יותר רחב, עד כמה שהוא באמת, בנוער מרגישים עד כמה שהם תלויים זה בזה, בשמועה, ביחס, בדעת הסביבה.
כי שם הם עוזבים את העקרונות של ההורים, והם עוד לא פיתחו עקרונות לעצמם, אז זה שומר עליהם בינתיים.
כן, אבל אחר כך אנחנו רואים שהם יוצאים מזה. ומתחילים להיות כאילו לא תלויים באף אחד.
כמו איזה בונים, איזה עמוד שדרה של עצמם.
כן. ויוצא ש... פעם זה היה מחזיק את האדם הגדול, על ידי גם כן כל מיני דעת הסביבה, חברה, מדינה, משהו היה קרוב לו בכל זאת. היום, בגלל שאנחנו כבר כל כך מעורבים בכל העולם, האדם, אמנם שהוא לא מודע לזה, אבל הוא נמצא כאילו בחלל. עוד לא מוצא קשר שלו עם כולם, אנחנו נמצאים בכל מיני רשתות חברתיות וירטואליות, אבל זה עדיין חיפוש, זו תקופת המעבר שאנחנו עוברים, ותקופה הזאת יכולה להיות די ארוכה, תקופת המעבר.
עד שאדם... באיזה מידה ארוכה?
זה יכול להיות עשרות שנים. עד שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נבין שתלויים אנחנו זה בזה סביב כל העולם, ואנחנו בעצם הגענו למצב ש... אם אני רוצה להיות מאושר, אני תלוי בעולם, והעולם תלוי בי. דברים הם די עדיין מורפלים. ו...
כל העולם תלוי בי ואני תלוי בכל העולם?
כן, 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 כן. זה בסופו של דבר, אנחנו רואים מגמה לזה. אנחנו עוד לא רואים שזה עד כדי כך. אני לא רואה שאם אני עכשיו אעשה איזושהי פעולה, אז מיד העולם מזה יקבל שינוי.
אנחנו כן רואים תקיפות ברשתות החברתיות. זה אנחנו כן רואים.
אולי שם זה אפשר לזהות, כי שם זה עובד ממש בזמן האמת. אבל ככה אדם לא מרגיש. אומנם שמיום ליום אנחנו רואים עד כמה שאנחנו תלויים בבורסות בעולם ובשינויים פוליטיים. קפץ שם משהו, כאן משהו, אז אני כבר משלם יותר עבור החשמל, עבור כל מיני דברים. המזון מסוג זה או מסוג זה, מגיע או לא מגיע. בקיצור, אנחנו מרגישים את זה יותר לפי הכיס שלנו. אבל יכולים באמת להרגיש את הדברים האלה לא לפי הכיס, אלא בצורה הרבה יותר בלתי נעימה. שהתלות הזאת הדדית. וכנראה שבזה אנחנו...
מרגישים את זה במחלות, לא?
מחלות, כן. זה לא בצורה האקולוגית הזאת זה שמגיע לנו.
לא עשיתי כלום, אבל זה מגיע.
כן, זה מה שנעשה ביפן, זה השפיע על כל העולם. אנחנו עדיין נמצאים, לא כל כך מספרים לנו, אבל אנחנו נמצאים ממש עקופים בכל הענן הרדיאקטיבי הזה, ובכלל, מי יודע מה זה עוד מביא. וכו' וכו'. השאלה היא כמה זמן אנחנו נצטרך ללמוד על הדברים האלה שאנחנו תלויים זה בזה. ואז השאלה היא כך, זה שאני פעם הייתי תלוי במשפחה ואחר כך בחברה יותר גדולה, האם אני היום, אם אני אגלה שאני תלוי בכל העולם, מה זה ייתן לי? רק חיים יותר בטוחים שאני אסדר את היחס שלי נכון עם כל העולם, או זה ייתן לי גם כן מילוי, מקור לאושר, מקור למצב רוח, לרוח חיים. האם אני, מה אני מחפש היום? יוצא, נראה לי שהיום יותר ויותר בני אדם נמצאים בחיפוש סם, כדי לא להרגיש את הריקנות. ובאמת מה ש בתוך האדם עמוק עמוק הוא יותר ויותר מחפש משמעות החיים. ואיפה הוא ימצא אותו? כי משמעות החיים היא לא תלויה באיזה רמת החיים או בצורת החברה. כן.
אמרת שגם לא באורח חיים.
כן, ודאי. אנחנו רואים שכבר דיברנו על ארצות סקנדינביות וכל כל מיני דווקא חיפוש שהוא לא תלוי כבר בדתות ואמונות וצורת החיים הגשמית. כנראה שאנחנו מתעלים מעל החיפושים האלה לחיפוש יותר גבוה. בשביל מה לחיות? וזה בעיה גדולה, כי אין לנו תשובה על זה באנושות. אם פעם זה היה כחלום אמריקאי, כן, כמו שאנחנו אומרים, שמשמעות החיים זה להצליח, להיות מוצלח בעיני האחרים. היום זה לא כל כך, עברתי את זה, זה לא מעניין אותנו. זאת אומרת שאני לא מוצא מזה מקור התענוג.
למרות שחלק נמצאים בעמדה שהם עדיין מחפשים את זה,
ודאי.
וחלק בעמדה שהם מרגישים שקצת מצאו, וחלק בעמדה שזה כבר
כן,
לא מעניין אותם.
אבל המגמה, אני מדבר על מגמה.
המגמה היא, כן.
כל האנושות היא מחולקת להרבה דרגות.
כן.
יש כאלו שעדיין, עוד לפני למצוא את עצמם מלצאת מהכפר ולהסתפק במועט, לחוסר סיפוק ולמצוא את עצמם בהצלחה בעיר הגדולה והכל.
עולם ראשון שנשמשים.
כן, ויש כאלה שיוצאים מהעיר ולא רוצים אותה ולא רוצים כלום, ואז לאן?
כן, זאת אומרת, אנשים נמצאים בכל מיני מצבים הפוכים.
כן, אבל המגמה היא לזה שיותר ויותר האגו שלנו, הרצון ליהנות, החיפוש האושר, הוא מביא אותנו למשהו שלא נמצא כביכול בחיים שלנו. החיים שלנו הם סך הכל מיועדים לספק לנו צרכים הכרחיים. ותרבות, חינוך, מדע, כל הדברים האלה היו פעם ממלאים אותנו, ויש עוד הרבה כאלו שיקבלו מזה מילוי, אבל המגמה היא כבר דרך זה ויציאה החוצה לאיזה חלל חדש. וכאן זו בעיה. אנחנו נמצאים באמת בחיפושים, בפרט אנשים במקצוע שלך, כן? שמקבלים אנשים לטיפול, אז מה הם אומרים? בסופו של דבר אחרי מילים, כמו שאת אומרת, בתוך הקרחון,
כן.
שנמצא תחת המים, מה קורה שם? חוסר סיפוק?
יש תסכול מאוד גדול. ותסכול מייצר כל מיני בעיות חיצוניות, תסכול מייצר חרדות, תסכול מייצר בדידות, תסכול מייצר הרבה מאוד.
כן, אבל תסכול עצמו, הוא סיבה לכל מיני התופעות האלו, גם להרבה מחלות ודאי. אומרים שדיפרסיה זה סיבה לרוב המחלות שבימינו. אז במה אפשר למלות אותו או להרגיע את התסכול? כי האנשים יוצאים לרחובות, הם...
והם לא יודעים. והתחושה היא באמת של בלבול מאוד גדול, גם אצלי, גם בכלל. כאילו, מה... התפיסות הנוכחיות מדברות כן, באמת על מציאת משמעות. לכן חשבתי שאולי אני מתחילה להבין על מה אתה מדבר. כי יש איזה צורך בלהבין, אני חושבת, מה קורה. אולי המשמעות היא להבין מה קורה. אולי המשמעות היא להבין מאיפה אני מגיע ולאן אני הולך. מה שנקרא, אבל אתה אומר גם שהמשמעות צריכה להיות מלהבין איזשהו יחס בין האדם הפרטי לבין העולם.
כן.
איזשהו שינוי ביחס הזה.
אני חושב שמגמה היא מגיעה לזה.
או לפתח בכלל משהו כזה, כי זה לא משהו שאנחנו כל כך רגילים לחשוב עליו ביומיום.
השאלה היא פשוטה. האם אנחנו יכולים להראות לאדם שמילוי שלו האמיתי יכול להיות על ידי יחס יפה, יחס טוב, בינו לבין הסביבה, שהוא מתחיל לדאוג לאחרים, ומזה הוא מוצא את התענוג שלו. שאתה רוצה
לא
ליהנות...
לא שאין לי כלום,
כן.
או שהתחושה היא שמה לא, שיש לי לא, לא, לא מספיק לי, אני גם צריך לדאוג לאחרים.
לא, 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 לא. אני אומר אחרת. זה שיהיה לך הכל...
לא הספיק.
אתה תרגיש שאין לך, שזה לא מספק אותך.
אז מה חסר לאדם?
אתה בעצם, נגיד שאנחנו נספק לכולם הכל מה שיש. מזה אנחנו מביאים את כולם להתאבדות.
אוקיי.
אנחנו רואים, המגמה הזאת היא כך.
כי אז מאבדים העניין. שאחרי מילוי,
כן, מאבדים אחרי העניין. מילוי, אדם מגיע לרצון שאין לו במה ליהנות. אז אני שואל כך. האם אנחנו יכולים, למה שאנחנו רואים בטבע, שטבע מביא אותנו לקשר הגלובלי בינינו, ומחייב אותנו להגיע לקשר הגלובלי, ומחייב אותנו להיות מקושרים זה לזה כמשפחה אחת,
הקשר העולמי הזה הוא לא מקרי.
שאפילו, כן, שאפילו לספק צרכים
הכרחיים,
אנחנו לא מסוגלים. אם אנחנו לא נהיה מקושרים נכון זה עם זה. האם אני בכל זאת משתמש במושג הטבע, המגמה הזאת, האבולוציה הזאת שאנחנו נמצאים בתהליך הזה, כן, האם התהליך הזה הוא מגיע כך שדרך הכרחיות, דרך המשבר, משבר פיננסי, משבר באוכל, במזון, בכל מיני צורות, משבר באקולוגיה, משבר בכל מיני דברים, שטבע מראה לנו שאנחנו חייבים להיכנס להדדיות, לחברה הדדית, לחברה המקושרת, לחברה האינטגרלית, לחלוקה הדדית, הצודקת והכל. זה הכרחי, הטבע יחייב אותנו להתקשר. אחרי הרבה צרות יכול להיות ובעיות, אבל אנחנו רואים שאנחנו נצטרך להיות עם אחד סביב כדור הארץ. לא היום, עוד 100 שנה, לא חשוב.
זאת אומרת שיש איזו התפתחות אנושית, והתפתחות של איזו הבנה אנושית, שמעבר לשינויים בינינו, אנחנו גם, זאת אומרת, התלות מראה לנו שמעבר לשינויים בינינו, אנחנו צריכים ללמוד להתנהג ולחשוב אחרת אחד עם השני? כן. לזה אתה מתכוון?
אני מתכוון שזה כדי לשמור על החיים.
כי אחרת זה ירס.
כן.
אוקיי.
וזה אנחנו רואים במשבר.
אז מה זה ללמוד להתנהג אחרת אחד עם השני?
רגע, 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 זה משהו אחר לגמרי. אני אומר כך, שזה שאני עכשיו לומד דרך כל המשבר הזה, שהוא על פני כדור, על פני שטח, כן. קורה,
המשברים
הטבע אפילו. מביא אותי להבנה שאני תלוי בכולם וכולם תלויים בי. ככה, בצורה אידיאלית, אבל בסופו של דבר, כן? לפחות בחברות, בתעשייה, במסחר, בכל השירותים שלנו שאנחנו נותנים זה לזה סביב כדור הארץ, כולנו שקשורים יחד, אנחנו רואים שזה כך. שהגענו לזה, בהתפתחות שלנו, פתאום נעשינו לאינדיבידואליסטים, למקושרים יחד בעל כורחו.
כל אחד אינדיבידואליסטים, אבל פשוט מקושרים.
תלויים.
תלויים אפילו.
תלויים זה בזה. Okay. ודווקא במשפחה אנחנו לא תלויים, ובקרובים לא תלויים, ובחברה קטנה לא תלויים, ובמדינה לא תלויים, אלא תלויים ממש בכל האנושות. אנחנו אומר... רואים כאן מגמה, אני מדבר על מגמה. כן? זהו. Okay. עכשיו, מגמה ברורה מלהיות אגואיסט קטן אחד וסגור באיזשהו מעגל שלו, ממשפחה לחברה, למדינה, לעם.
אגואיסט במובן של דואג לעצמו.
כן, כן, שאני רואה עכשיו שאני תלוי בכל העולם.
אחרים.
כן,
okay.
אני תלוי בכל העולם. אז אני אומר כך, הטבע שמחייב אותי להכיר בזה שאני תלוי בכל העולם, בעצם במה אני בסופו של דבר מגיע? אז פעם אני קיבלתי תענוג מזה שאני הייתי נהנה ממשפחה. אחר כך חברים, איזה מועדון, איזה מדינה או עם. אני קיבלתי תענוג מהשתתפות שלי באיזה מעגל.
משייכות שלי.
מעגלים האלה כולם נשברו, נעלמו מאופק שלי. לא רואה שאני יכול ליהנות מהתקשרות אליהם.
הם קיימים, אבל אני מוכן להחליף אותם.
כן, זה לאט לאט, בכל עם ובכל צורה משלו. המגמה היא שאני עכשיו יהיה קשור לכל האנושות בכל העולם, וזה ההכרחיות שהטבע אומר לי. אם פעם הייתי קשור לסביב, למשפחה, הייתי מאוד דואג אליהם, הם מאוד דואגים לי וככה כל אחד ושני, והיינו באמת יחד. ונהניתי מזה שכולם יחד, שלכולם זה טוב, וגם לי זה טוב, ובזה הייתי מסתפק. ההתפתחות האגואיסטית היא לא התפתחות כמותית בלבד, שאני יוצא ממעגל המשפחה למעגל הסביבה הקרובה. זה התפתחות האיכותית, שבעצם אין לי איתם איזושהי קרבה דרך הדם המשותף, בוא נגיד כך, שאנחנו תלויים זה בזה. אין? כי קרובים, קרובים זה משהו שטבעי, ככה זה. אלה נשבר הקשר של קרבה, קרובים, ויותר מרגישים קשר עם הסביבה המסוימת. וסביבה הזאת יכולים לשנות. קרובים אני לא יכולתי לשנות. כאן אני משנה בצורה מאוד דינמית. כמה חברות, כמה מעגלים אני עובר משך החיים, וזה לא בעיה.
יכול להיות גם וירטואלי.
כן. אבל יש בזה כבר איזה התקדמות האיכותית אחרת. שאני עכשיו דואג לאותה חברה איפה שאני נמצא, כן? אני תלוי בה, הם תלויים בי, אני רוצה להיות מוצחם ביניהם ומרגיש את עצמי, אבל בצורה איכותית תלוי בהם. זאת אומרת, אני כבר, אני, במשפחה הייתי תלוי בבריאות, בחינוך, בכל מה שיש לי בילדות ובזקנה וכל מיני דברים. כאן לא. אני, בזה שאני יוצא מהמשפחה למעגל יותר גדול, אני חייב להעמיד לעצמי כל מיני מערכות שירותים, מערכות עזר, שהם ידאגו לי בגיל הזהב, שידאגו לי בזמן שאני חולה, שידאגו לי לכל מיני דברים, לספק לאוכל במקום אישה, ניקיון, כל מיני דברים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו בנינו לעצמנו, קודם כל על ידי הטכנולוגיה שלנו, כל מיני מערכות עזר, כן? יחד עם זה שראינו שמשפחה אנחנו כבר לא צריכים, אז יוצאים, פורצים את הגדר של המשפחה, ויוצאים למעגל יותר חיצון. ומה שהיה לי במשפחה שהייתה עוזרת לי, בכל מיני ימי חולשה, מחלה או זקנה, בכל מיני דברים אחרים, אני עכשיו בניתי שירותים צדדיים שאני...
אז אני פחות תלוי במשפחה שלי, לא יש לי בכלל. מערכת שירותים.
אני לא תלוי בכלל. אני חי בבית שמנקים לי אותו אם אני צריך, שמספקים כל האוכל, או שאני מספק בקלות מהסופר, שאני מכין את הדברים, זורק... צלחות למכונה, זורק את הבגדים שלי למכונה, ואני לא צריך כלום. אני לא צריך. יש לי במקום זה, אני לא חייב.
מכונות. מכונות, יש לי במקום זה מכונות.
וזה עזר לי לצאת ממשפחה למעגל יותר חיצון.
אתה אומר שיש לזה איזה כיוון.
כן, יש לי השלמה. במקום משפחה אני לא צריך, אני יוצא למעגל יותר חיצון. אני יכול לצאת ממעגל יותר חיצון, עוד יותר. אני לא צריך מדינה, לא צריך עם.
יש הרבה אנשים שמגדירים את עצמם אזרח העולם.
כן, כי זה השפה המשותפת, אני יכול לחיות בכל מיני מקומות, המקצוע שלי יכול להיות, ועכשיו זה ככה, זה בכל מקום אותו דבר, ועוד ועוד ועוד. וגם כן, זאת אומרת, בניתי מערכות, ידיעת השפה, ידיעת המקצוע, ידיעת המנטליות של הדברים. העולם נעשה מאוד מאוד מעורבב כזה, שכל אחד יכול לחיות ברוב המדינות. וככה זה באמת קורה. עכשיו, ובהתאם לזה נהניתי ממעגלים האלה החיצוניים. לזמן מה? לחברות, גם היום יש לך הרבה אוהדים בכדורגל, בכל מיני דברים, חוגים למיניהם, כן? זהו. אבל עכשיו אנחנו נמצאים במשבר שהוא מוצא אותנו בכוח להיות קשור לכל העולם. כן? וכאן השאלה.
איך... לא רק באופן טכני.
כן, לא רק
באופן... שהקשר הוא בעצם לא רק באופן טכני.
באופן טכני... הטבע מחייב אותי להיות קשור לכל העולם, אבל זה כמו במשפחה, שהייתי קשור אליהם כדי לספק לעצמי כל מיני דברים, ואני תלוי בהם, נמצא בידיים שלהם, אם רע לי, ואם טוב לי, אז אני דואג להם וכן הלאה. עכשיו אנחנו בצורה כזאת מתחילים להיות קשורים סביב העולם, בצורה הדדית החומרית, בהספקה הדדית, כן?
אבל אם לא אכפת לי מכל העולם ולכל העולם לא אכפת ממני, אני בבעיה.
לא, אני בבעיה, נכון, אבל בבעיה חומרית. עכשיו השאלה
שלי... אני בבעיה חרדתית.
כן, אבל השאלה שלי היא כזאת. כמו שפעם נהניתי ממשפחה להיות בין האהובים שלי, הקרובים שלי.
שמור, מוגן, אהוב.
כן, המבינים מחום הזה, מיחס הדדי. ואחר כך עם, 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 עם החוג החברים, או בתוך העם ומדינה, איכשהו היו כמה דברים שאנחנו היינו קשורים זה בזה ותלויים זה בזה. כן?
ועכשיו, מרגישים שייכים.
כן, ועכשיו שזה מתפרט, ובכלל עניין של הממשלה היום בעולם המודרני, היא לא כל כך עצמאית, היא תלויה בעוד המון גורמים, שהיום כל אחד יכול, ממשלות יכולות להתנפל בלי מלחמה על איזושהי מדינה, ולנתק אותה מהכולה, והיא מסכנה, אז, כן? אז אני כבר מרגיש שאני לא מרגיש גבולות האלה יותר, של המדינה גם כן. אנחנו אז מרגישים יותר את עצמנו מעורבים עם כל העולם. אנחנו רואים עכשיו, כל מדינה ומדינה, עכשיו מרגישה את עצמה שהיא נמצאת עם המדינות אחרות כמו עם השכנים, כמו אדם עם השכנים. משפחה אחת עם משפחות אחרות. אז כל העולם זה נגיד 200 משפחות.
אוקיי.
שהם כולם נמצאות אולי במאבקים ובחשבונות הלא טובים, אבל תלות ואין מה לעשות. כן, וזהו. עכשיו, כן. עכשיו השאלה ככה. אם אנחנו מסתכלים בצורה כזאת על העולם, ואנחנו מרגישים תלות הדדית, חרדה הדדית, כן? המאבקים באמת כמו בין השכנים, בדרך כלל, כן? האגו שלנו כך הוא מנהל אותנו. האם אנחנו, בוא נגיד כך, האם אנחנו לא מבינים שאפילו בצורה חומרית, אנחנו צריכים להגיע להבנה הדדית, ואפילו אם אנחנו נלך עוד יותר רחוק, שזה לא השכנים, אלא שזה יהיו קשרים כאלה כמו במשפחה, שאנחנו צריכים להגיע לערבות הדדית. אם אנחנו מזה לא יכול, במין ברירה עדיין בצורה חומרית, ערבות הדדית, בסדר. לזה אפשר איכשהו לראות את ה... עתיד שהטבע תחייב אותנו להגיע. השאלה היא אחרת. האם אנחנו יכולים מזה להוציא מסקנה כזאת, שהמקור שלי הוא של האושר, של האושר, לא הכרחיות בחיים הביטוחים הגשמיים. אני מדבר כבר על אושר, על סיפוק הפנימי. כן, סיפוק הנפשי, כן? מורלי, סיפוק, כן? האם אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו שמכאן יכול לבוא גם כן את אותו האושר שאנחנו מדברים עליו? שאם אנחנו נתחיל לשנות את עצמנו לקשר יפה בין כולם, בזה אנחנו אולי נמצא את האושר, איך להגיד? אותו מקור האושר, מה שאנחנו מחפשים.
אותו מקור של הנאה, של תענוג.
של הנאה, של תענוג. אז אנחנו מגיעים, אם נקפוץ הלאה,
כן.
אני אגיד לך, אנחנו נרגיש, נגיד, בעוד כמה זמן אחרי זה, עוד כמה עשרות שנים אולי, לא יודע, אנחנו נרגיש גם כן בעולם. נו, ומה מזה שאני מתייחס לכולם יפה וכולם מתייחסים עליי? זה כמו באותה משפחה. האגו שלנו מתרחב.
שגם זה לא יהיה מספיק?
הוא מתחיל לראות את העולם כמו משפחה אחת. נו, ומה הלאה? האגו שגודל. נו, ומה יש לי מזה? איפה המילוי שלי? והאגו שלנו מתחיל לדחוף אותי קדימה, שאני, אבל לאן הלאה? להתחבר עם איזשהו חברה במדים, באיזה כוכבים, למה? מה אנחנו נחפש? וכאן אנחנו צריכים להבין שבעצם המגמה היא, בסופו של דבר, שאנחנו לא צריכים להתפתח יותר הלאה, אין לאן להתפתח. אחרי שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו נרגיש הכרחיות להיות בקשר יפה בין כולם, שאדם יוצא מגדר משפחה, מגדר חברים, מגדר העם, הוא עושה קפיצה, וזה עכשיו צריך להיות, הוא עושה קפיצה מאוד גדולה, שינוי פסיכולוגי גדול, מהותי, שהוא מתחיל להפוך את עצמו, להתייחס ליפה, לאלו שבכלל נמצאים מולו כסונים. הוא צריך להפוך את הטבע שלו. זה שאני הופך להיות אוהב העולם, אוהב הבני האדם שבעולם, זה לא פשוט. כאן אנחנו רואים שאנחנו, אם התקדמנו פעם בצורה אגואיסטית, שאהבתי את המשפחה, אני שוב חוזר.
אולי אחרת, כי אם אני צריכה להיות בקשר עם כל העולם, אני צריכה גם לאהוב את כל העולם?
לא.
מה זה היכולת להסתדר עם הסולים שלי?
את חושבת שמספיק קשר סתם הדדי אני לך ואת לי? ובזה...
כנראה שלא, כי זה מה שהתחלתי בהתחלה, שברמה פנימית...
האם מספיק לזה להיות בערבות הדדית? אנחנו חותמים חוזה... בסדר, אנחנו חותמים חוזה... ואנחנו מתחייבים...
שאנחנו לא פוגעים אחד בשני.
לא רק לא פוגעים.
ושאנחנו דואגים אחד
אנחנו,
לשני.
הרי אנחנו שותפים.
שותפים.
שותפים בחיים שלנו.
שותפים בכדור הזה, בעולם כן, הזה, כן, בחיים
כן,
האלה.
כן, כן, כן. אבל בזה אנחנו סך הכל דואגים לחיים הגשמיים שלנו.
היומיומיים.
יומיומיים, כמו במשפחה.
כמו במשפחה.
רק אוקיי. התרחבנו, כן? האם בזה אנחנו נמצא הרוגע? למה המגמה של הטבע?
זה נשמע כבר שלום בעולם, לא?
זה לי, אני לא רוצה להפסיק את הרצף, אבל לי זה נשמע כל כך רחוק.
כן.
מדע בדיוני ממה שאנשים נמצאים עכשיו. כן. יכול לתת דוגמה? נניח אנחנו עושים איזושהי סוג של משחק, הפעלה לאנשים. רוצים להסביר להם שהעולם הוא גלובלי. מה עושים? נותנים להם לכל אחד קוביית שוקולד ביד. הם מאוד מבסוטים, ואז מתחילים לספר להם איך עושים אותו. שבעצם כל הפואנט הזה שהשוקולד הזה עובר את כל העולם, תלוי בכל העולם עד שהוא מגיע לי ביד. ואז שואלים אנשים מה אתה חושב על זה, אז רובם, הרוב המוחלט אומר, אני חשבתי רק מתי אני כבר יכול לאכול את זה ושזה נמס לי ביד קצת. לא אכפת להם אפילו מהרמה הפרקטית, שאנחנו ברמה הפרקטית והטכנית כולנו מקושרים, הם לא מרגישים, לא מבינים ויותר מכל לא אכפת להם. אנחנו כבר, לא יודע, קפצנו פה כבר כמה שלבים, אז אני לא יודע איך בכלל אפשר לדבר על ערבות הדדית, בואו איכשהו ניתן לאדם של היום להרגיש שהוא קשור לעולם.
לא, הערבות הדדית יכולה להיות בכמה רמות. זה שאנחנו איתך יחד, בכלל, כל האנשים שבעיר, בונים מקום שנקרא עירייה, שהיא תטפל בכל השירותים שלנו. כן? אני לא מדבר על פוליטיקה ששם וכל הלכלוך, נעזוב. אני מדבר על זה שהם צריכים לנקות את המקומות, להוציא השפעה, לספק לנו חשמל, מים, ביוב, כל מיני דברים, לפתוח גני ילדים, בתי ספר וכו' וכו'. זה ממשלה המקומית. אנחנו צריכים אותה שהיא תעזור לנו, כן? תשרת אותנו. אז בזה אנחנו שותפים.
אני מרגיש את התלות הזאת כשאני מקבל את התלוש ארנונה. שם אני מרגיש את העירייה.
כי אתה לא רוצה לשלם. אני לא מדבר על הגובה וגניבות וכל מיני דברים. אני מדבר על ביסודו.
לא, אנחנו אחד ליד השני. אנחנו בלי קשר בעצם.
אז ערבות הדדית נמצאת.
אנחנו פונקציונליים אחד עבור השני.
כן, כן, כן.
אנחנו עושים תפקיד אחד, אבל אין לנו קשר.
אז כאן זה ערבות הדדית לא רגשית.
לא רגשית, נכון.
אלה ערבות הדדית החומרית.
כן, שמתקיימת.
בסדר, כן. זהו. עכשיו, אתה אומר כך, הלוואי שאנחנו נהיה בערבות הדדית כזאת, בהבנה סביב כל העולם. כי כל העולם היום זה קשור, באמת כמו שאתה אומר על קוביית שוקולד, ובוא אנחנו עכשיו ניתן לכל אחד ואחד ההבנה לפני שהוא אוכל את השוקולד או כל דבר שהוא משתמש בעולם, שהוא תלוי בכולם. אתה רוצה שיהיה לך שוקולד, אתה רוצה שיהיה לך כל דבר ודבר. אתה חייב לדאוג לכולם וכולם ידאגו לך.
זה מוביל אותנו לתפיסה האקולוגית.
כן, יופי. חומרית.
חומרית, כן, כן. יומיומית.
שאנחנו צריכים גם כן לא סתם, לא
להרוס.
לא להרוס כדור הארץ, לא ללכלך עליו כמו שאנחנו עושים היום, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה נקרא שאנחנו צריכים בעצם ממשלה עולמית, שהיא תדאג לכולנו יחד, שהיא תדאג לרמת החיים מסוימת, הכללית, שלא יהיו עניים, שלא יהיו חולים, ועוד 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 ועוד, כן? זאת אומרת, אנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו דואגים זה לזה, כן? מחויבים.
במינימום.
כן, מחויבים. זה ערבות הדדית החומרית, בסדר, כן? לזה אנחנו יכולים להבין שהעולם מתקדם.
ואפשר לייצר את זה באמצעות איזון אקולוגי ושינויים שינויים של, כמו כן. שאתה אומר, אולי איזו ממשלה עולמית ודאגה לכדור ודאגה לחיים.
כן, יש בנקים, בנק עולמי, ממשלה עולמית, אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל מה? זה מחייב אותנו להשתנות. זה מחייב אותנו שינוי דעת שאנחנו תלויים זה בזה.
אני מדבר מתוך... אתה מקבל את זה. כן. להתייחס לזה.
כן, וזה כבר חלק גדול מהחינוך אינטגרלי וגלובלי שלנו, מה שאנחנו דואגים לספר לכולם.
אז התלות ההדדית זה החינוך האינטגרלי הזה.
קודם כל ברמה החומרית.
שלב ראשון בכלל להבין שאנחנו ככה.
כן, זהו. זה דבר אחד. זה המינימליות שאנחנו צריכים להגיע כדי לחיות. כן? זהו.
אם לא, הכל ירד.
כן. עכשיו אנחנו מדברים על ה... עכשיו, אם אנחנו חוזרים על האושר, יופי.
חזרנו לאושר.
זאת אומרת, בשביל מה הטבע מקדם אותנו לדבר הזה? למה האגו שבאדם הוא גודל כל הזמן יותר ויותר על פני הכל מיני צורות אחרות שישנו בטבע, דומם, צומח וחי?
למה האדם משתנה?
כן.
לאן הוא משתנה?
כן, נגיד למה ולאן. אז נגיד שאנחנו נגיע להסכמה הזאת הדדית, נספק לכולם דברים הכרחיים, ממש כמו שהיום יש הרבה מאבקים, חלוקה צודקת, רמה שווה לכולם וכן הלאה וכן הלאה. כן?
הרבה עבודה חברתית יש פה.
וכאן ישנה הבעיה. אנחנו כדי להיות באיזון, לא נוכל להגיע לאיזון אם אנחנו לא נהיה מקושרים בדאגה פנימית זה לזה. כי אף אחד מאיתנו לא יכול להסתפק במה שאנחנו, את צריכה 2,000 קלוריות ביום, והוא. כל אחד מאיתנו הוא שונה מאחרים. וכל אחד מאיתנו הוא נמצא ברמות האחרות של האחרים בהכל. לכן אנחנו צריכים להיות כמו במשפחה אחת, לחשוב מה אנחנו עושים שיהיה טוב לכל אחד ואחד. ואנחנו כמו במשפחה אחת, את לא יכולה לחלק, אתה פרוסת לחם, אתה פרוסת לחם, אתה עגבניה, אתה עגבניה, אתה שמלה, אתה שמלה.
כי הילדה לא צריכה את אותו אוכל, אותה כמות.
איך אנחנו נגיע לחלוקה השווה, סגולית, שווה, לעומת כל אחד ואחד, כן? ושזה יהיה צודקת. שאני אסתכל על כולם ואני אגיד צדק. למה צדק? הוא קיבל, תראה כמה, והוא קיבל ככה, והוא קיבל שונה משהו זה, והוא שונה משהו זה. אם אני לא אספק לכל אחד ואחד מה שבא לו,
את מה שהוא צריך?
אלה ממה שאנחנו מסוגלים לחלק. כי אנחנו נמצאים כמו במשפחה. תמיד אנחנו מוגבלים. לאף אחד אנחנו לא יכולים לספק מה שהוא צריך. כי אז תניק הכל לאדם, אפילו כל העולם, זה יהיה לא מספיק. לא מספיק לו. זהו. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לספק מאיזשהו עוגה מוגבלת לכולם. שכל אחד יבין שמה שהוא מקבל זה מגיע לו, אחרת הוא עושה נזק לאחרים. וכל אחד צריך להיות מרוצה מזה שהוא מקבל, כי אם יותר הוא יעשה נזק באחרים. איך אנחנו אז קושרים את עצמנו, כולנו ככה, שלא יהיו מלחמות, שלא יהיו מהומות, שזה מגיע יותר וזה מגיע פחות, נערוס אותו וכו'. איך אנחנו מגיע לכזאת הרגשה הדדית כמו במשפחה דאז? שהיה פעם.
אבל זה עדיין לא נשמע לי כמו משפחה דאז. נשמע לי שפשוט בשביל שנצליח לשרוד בחיים האלה, אז אתה הסברת לי עכשיו עיקרון חדש, אז אני מבין, בסדר, אני אתן לך יותר, כי אתה צריך יותר, אתה יותר גדול מזה, וזה רק לא אכפת לי עדיין ממך. אכפת לי שאנחנו נתקיים, כי אחרת ניפול למלחמה. זה לא ממש הערבות הדדית הרגשית שאכפת לי ממך, אני מתחשב לך.
רגע, עכשיו תבין, שלחלק בצורה שכל אחד יקבל, מה שאנחנו נחלק, נחליט ביחד.
כל אחד יקבל ברמה פנימית, שהוא יבין את זה.
שהוא יהיה מרוצה מזה.
כן.
אתה חייב שיהיה לו השתתפות רגשית עם אחרים, כמו במשפחה. כשאני מקבל קצת, זה בגלל שסבא חולה, הוא צריך תרופות. כשאני מקבל קצת, בגלל שהתינוקת צריך טיטולים. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו מגיעים עכשיו להרגשת הערבות ההדדית סביב העולם, טכנית, כדי לראות שאי אפשר לקיים אותה ערבות הטכנית חומרית בלי השתתפות ההדדית פנימית נפשית. כמו במשפחה שאנחנו כולנו מסכימים וכל אחד מרוצה. אפילו שזה בא על ידי איזשהו כיפוח שלי, משהו ככה לקחו ממני, זה עבר מפני שהוא צריך יותר. מפני שהוא נמצא במצב מיוחד. והוא נמצא במצב שעל כל הפשעים תחסה אהבה. שמה שחסר לי בצורה חומרית, משלים אני בצורה נפשית. ואז...
אני מבין את המטרה של זה.
כן.
ואני מקבל אותה, והיא גם חלק ממני.
שאז, רק אז, חומריות תחייב אותנו להיות בערבות הדדית נפשית פנימית. תחייב אותנו להיות באהבה הדדית, כי אחרת אני לא אסכים, אחרת אני אוכל את עצמי... מה אני אעשה כדי לשנות את הדברים? תן לי מה שמגיע לי. אין? זאת אומרת, אנחנו נהיה מחויבים להגיע לקשר הדדי הפנימי, להיות כולנו כמשפחה אחת. ואז, מפני שאנחנו מתעלים כאן מעל האגו שלנו, אנחנו מזה נתחיל לקבל את הרגשת האושר.
מעל האגו שלנו זה מעל הדאגה שלי לעצמי בלבד?
אני בעצמי,
בלבד
אני בעצמי שאני מתחיל להרגיש את עצמי מקושר לכל העולם, אני רוצה לבלוע כל העולם. ובמקום זה, אני אצטרך לוותר לכל העולם.
הפוך. כן. ואני אהיה מרוצה, אתה מאושר.
ואיך אני יכול להיות מרוצה במצב כזה? מבין? זאת אומרת, אני חייב כאן לשלים את עצמי, על ידי האהבה. וזה מה שהיה פעם במשפחה. בסך הכל.
לכן הייתה יכולת נתינה יותר ללמוד. גדולה? לכן הייתה יכולת נתינה יותר גדולה?
כי ודאי, במשפחה זה כולם דאגו לכולם. האבא הלך לשדה לעבוד ועבד כל היום. האמא כל הזמן הייתה בבית, הייתה מכינה לכולם, מחבשת ומנקה והכל. ילדים, כל אחד היה יוצא לבית ספר, לעזור לאלו ולאלו, ילדים, בנות לאמא, בנים לאבא וכן הלאה. וככה כולם היו חיים.
אז כל מה שאנחנו אומרים זה שצריך לחזור אחורה?
זה לא אחורה. זה רק... אז עכשיו אנחנו נבין שבעצם... פעם כל העולם לפני 50,000 שנה, דיברנו על זה פעם.
לא 50,000 שנה,
50,000.
אוקיי.
50,000 שנה. היה כמשפחה אחת. אחר כך על ידי האגו התחלק.
למרות שלא היה קשר בין האנשים, אנשים חיו בכלל.
לא, הם היו חיים בחמולה. היו הכל משותף. היה הכל משותף.
שבטים.
היו תופסים שם ממוטה לא חשוב מה, כולם אוכלים, לא, אז כולם רעבים. כולם דואגים לכולם. אין? זהו. אחר כך על ידי האגו התרחקנו זה מזה, זה מזה, מזה, מזה. עכשיו אנחנו, ואחרי הרבה 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 שנים, נגיד 50,000 שנה, 30,000 שנה, לא יודע, חוזרים אותו מצב. אבל אנחנו חוזרים עליו, אנחנו חוזרים עליו, לא בצורה אינסטינקטיבית פנימית מתוך פחד להתקיים כמו שהיה שם.
אנחנו מתחפים אליו.
אלא אנחנו עכשיו צריכים להגיע לזה בצורת הכרתית. נגד האגו שלנו, מעל האגו שלנו, לקשור את עצמנו בצורה הדדית, רגשית, בערבות הדדית, חומרית, ועליו רגשית.
אתה יודע, עורך דין אחד אמר לי לפני כמה שנים, שאם את מוציאה את הסוסים מהאורווה, ואת נותנת להם לגדול חופשי, אל תצפי שהם יחזרו אחר כך לתוך האורווה. ומה שאתה אומר זה שאנחנו עכשיו אנחנו עכשיו ככה, היינו לא חופשים, אבל היינו ככה כל אחד לעצמו, אבל עכשיו אנחנו מתוך זה נלך לקיצוניות השנייה.
רגע, ואם הסוסים האלה ירגישו בחוץ, מכות,
שרע להם.
מכות רב, קור, איסורים מנויים.
הם יבינו שהם צריכים אחד את השני.
הם הזכירו שיש להם פעם,
שיש
להם שם מקום, וכדאי להיות יחד, להסתדר ביניהם, להיות בעורבה אחת, מצד אחד.
אבל הפעם לא נגד העורבה השנייה, אלא כל העולם ביחד.
כן.
נכון? ממש משהו כזה.
זה לא פשוט.
זה מאוד קשה נשמע.
כן, אבל האיסורים כאן בדרך, שהטבע מכין לנו, הם כאלה גדולים, שכדאי לנו לראות את המגמה, אולי אנחנו נוכל לחסוך קצת איסורים.
בזה שנזרז את התהליך הזה ש...
ודאי, ודאי. כי אנחנו נראה בקרוב, יוצאים אנשים מובטלים לרחובות, אין סדר בחברה, אפילו בתוך כל מדינה ומדינה, איך לספק להם כל הצרכים הנכונים.
כל הבעיות הכלכליות והמשברים הכלכליים.
הם יבואו לשבור את כל הצורה של הממשלה ושל המדינה.
זאת אומרת שבאמצעות...
אותם המיליונים הלא מרוצים.
סליחה, באמצעות הערבות הרגשית הזאת שאתה מדבר עליה, או ההבנה הזאת שאני יכולה...
הבנה, אני לא מדבר על הרגש, אני מדבר בינתיים על ההבנה.
שכל. אז הבנה שבעצם צריך, מחויב, אני לא רוצה, אבל צריך ליצור את הקשר הזה ואת הדאגה הזאת ואיכשהו לייצר את זה. אנחנו נזרז ונפחית את האיסורים האלה, היום
יומיים. ודאי, בשביל מה לנו מכות, בשביל מה לנו לעבור כל המחלות, נקבל תרופה מראש וזהו. אנחנו יכולים על ידי השכל, על ידי לראות את הנולד, אנחנו יכולים לחסוך הרבה בעיות.
אנחנו יכולים על ידי השכל לייצר את הרצון לזה?
או... שאלה. זאת אומרת, השאלה, איך אנחנו נשנה את עצמנו לסונים לאוהבים. כן? נו, את כפסיכולוג. כן? היישומית. צריכה לתת לנו פתרון.
נו, איך אנחנו... מה?
משה בטח יודע. על ידי מה האדם משתנה?
סביבה.
זאת אומרת, איפה אנחנו ניקח סביבה? נזמין אותה מאיזה כוכב? לא.
ניסינו.
בעולם שלנו אין סביבה. בעולם שלנו אין סביבה כזאת. אבל ישנם האנשים שמבינים ומתקדמים להבנה, מתקרבים להבנה, ששינוי הזה חייב להיות. יש הרבה אנשים היום.
ברמה רגשית שמבינים
כן,
את השינוי הרגשי שצריך להיות?
פסיכולוגים, מדענים, פוליטיקאים למיניהם, רואים שהדבר הזה בלתי נמנע.
אני שומעת את זה, לפחות מה שאני רואה, זה דווקא בעולם העסקי, ודווקא בכל התחום של פסיכולוגיה ארגונית, שמדברים על שיתופי פעולה, ועל צורך לשתף פעולה גם בין מפעלים, גם בין ארצות, גם שולחים עובדים מפה לשם, משם לפה, וגם עובדים אינטרנטית ועם המדיה וכו'. אז כאילו דווקא מהעולם הטכני, כן מגיעים לשיתופי פעולה, ואז צריך לדעת לתקשר אחד עם השני,
כן.
אבל זה עדיין לא הדאגה הזאת אחד לשני. הרצון הזה...
בטכניקה בטוח שאנחנו נתקרב, כי כאן זה החומריות, ואלו אנשים שעדיין יש להם רצון להיות עשירים, גדולים, שולטים וכן הלאה, הם יפעלו את הדברים האלה.
להצליח כלכלית, כן?
כן. אבל אני מדבר על, מתוך האיסורים, שהעולם יגלה... מחוסר קשר הפנימי, שאנחנו מתקדמים על ידי האגו שלנו, האגו שלנו שגודל, הוא מקדם אותנו בהרבה מאות רמות. מצד אחד גודלים והרבה יותר ויותר האנשים שרוצים להיות עשירים.
כולם.
לא, לא כולם.
כולם רוצים להיות עשיר?
לא, רוצה להיות עשיר זה שמוכן לקריב את עצמו לזה.
אוקיי.
יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להיות שולטים. על כמה מגיעים לשם? זה צריך ללכת על הראשים של האחרים.
לדרוך.
לדרוך, כן. יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להיות מנהלים. חזקים. כל אחד איך שהוא מרגיש את עצמו, איך שהוא נהנה, ממה הוא נהנה, מכל מיני דברים. מנהל טוב, לא אכפת לו כסף. הוא נהנה מזה שהוא מנהל, שהוא מייצר משהו. כן? שליט, לא אכפת לו שום דבר חוץ מלשלוט. או לכיוון זה או לכיוון זה. את רואה איך שהם משנים מפלגות וזרמים, לא אכפת לי. העיקר שאני שולט.
נשאר על הכיסא.
כי שליטה אין לה כיוון. אין? אין לה. העיקר למעלה. וכן הלאה. אז אנשים האלה הם ידחפו את ההתפתחות שלנו קדימה. מתוך שהם דוחפים אותנו קדימה, אנחנו נמצאים כל הזמן בעולם שהצורה הקפיטליסטית הזאת היא הולכת להסתיים, שלא קונים יותר, לא קונים יותר, נסגרים המפעלים, האנשים יוצאים לרחובות, וחייבים אנחנו לספק להם, אם לא נהרוג אותם. מלחמה זה פתרון. זה כך אומרים על זה בגלוי. אנחנו חייבים לספק להם חיים. חיים זה נקרא לא סתם שמספקים להם אוכל.
תעסוקה.
משהו לעשות, במשהו לעסוק. הדברים, זאת הבעיה הגדולה ביותר. במה האדם יעסוק, כל השנים שלו, אני מדבר שנים, לא שעות, שנים, שהוא עכשיו מתפטר מכל העסקים, מתפטר מהעבודה, מתפטר מהכל. במה הוא יעסוק? זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? הטבע שמקדם אותנו, מקדם אותנו בכל מיני רמות האגואיסטיות בצורה כזאת, שבסופו של דבר אנחנו מגיעים, אחרי הרבה מאוד זרמי ההתפתחות באגו שלנו, מנהלים ושולטים ועשירים ומדענים וכל מיני האלו, כן, ועמך מהארץ, שרוצה רק לחיות טוב, תן לי בינתיים, וזה גם הם נמצאים, אמנם שאנחנו משתנים, כן? כולנו מגיעים לאיזשהו מצב חדש, שהעולם פתאום נמצא בערים הגדולות, לא קשור להטבע, אי אפשר לחזור לחקלאות, למשהו שתן לי חלקה שלי, תעזוב אותי מכולם. כי יש כאלו היום שבמשבר רוצים לברוח בחזרה לאיזשהו קרקע, שיהיה לי משהו משלי, אולי אני אבנה בית, אולי אני אבנה אפילו מקלט גדול בפנים, שיהיה למעלה פצצות אטום, העיקר שאני אחיה בפנים, כאילו אני מרגיש בזה את החיים. זה איזשהו נאיביות כזאת. אפילו אתה תהרוג את עצמך שם בפנים. מכל זה, אדם לא מבין עד כמה שהוא לא מסוגל לחיות כך. ובסך הכל אנחנו מגיעים למצב איך אנחנו נוכל לנהל את העולם, לסדר את העולם, במצב הזה ש50% מהאלו שצריכים לעבוד, שתמיד עובדים, הם מובטלים, 50% לפחות, אומרים עד 70-80%, אומרים אפילו עד יותר, אומרים שאחוז אחד מתוך האנושות מספקת כדי לספק לנו מזון, ועוד 7-8 עד 10% נגיד בסך הכל, כדי לספק לנו את כל היתר הצרכים. אז יוצא ש...
90%.
90%
מאוכלוסיית
העולם. תוציא ילדים, תוציא זקנים, נשים שיהיו בבית, אין להם כל כך בעיה לטפל במשפחה שם, במשהו נגיד. אבל בכל זאת, זה אחוז גדול מאוד, 30% זה הגברים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם. זאת אומרת, יש כאן בעיה גדולה מאוד, מה האנושות תעשה עם עצמה. וזה עכשיו מתחילה להיות בעיה ודאגה בארצות האלו, שיש שם אחוזי האבטלה, 30%, נגיד, כמו בספרד, כמו בדרום אירופה. זה מה לעשות? זאת אומרת, חייבת להיות כאן מגמה אחרת לאנושות, לחיים. לחיים. שלא עושר.
בעין עושר?
כן, כסף. לא, לא, לא כסף, לא כבוד, לא שליטה, לא כל מיני דברים האלה החומריים מה שהיה קודם, כי נגיד שאתה תספק להם את זה, איזשהו גובה מינימלית, ממה אדם יחיה, ממה הוא יענה, אותו האושר, שזה מילוי הפנימי, מה ניתן לו, כי אחרת הוא לא יסתפק בזה. הם יהיו מובטלים מהחיים, כן? שעכשיו בינתיים הוא רוצה על ידי החיים שלו להגיע לכל מיני דברים. מה אפשר לעשות? וכאן אנחנו צריכים להבין שהטבע מכין לנו איזשהו מין פצצה כזאת, מכשול כזה, שאנחנו בו לא נוכל לעמוד.
שיש לו פוטנציאל הרסני גם.
כן. ולכן אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו בצורה המצומצמת הזאת יכולים לראות את העתיד של שלמות, של שלום, של רוגע, זה רק בצורה כמו שפעם היינו במשפחה. שאז על ידי זה שכל אחד מסופק, אנחנו כולנו מסופקים. שאנחנו נהנים מזה שהחיים נהנים. ואין ברירה אחרת. איך אנחנו יכולים להרגיע את היצרים שלנו? אלא רק על ידי זה שאני נהנה מזה שגם האחרים סביבי נמצאים בכזאת צורה. יש עוד מה להוסיף כאן הרבה.
כן.
אבל בסך הכל צריכים, אפשר לגשת למצב הזה במגמות קצת אחרות. פסיכולוגיות ותרבותיות.
מה ניגש.
כן. אבל בסך הכל צריכים לראות, זה אפשר לפתח את הנושא לרוחב עוד.
אז אני רוצה להבין, נגיד בשביל להשלים את תהליך ההתפתחות, אני אשב, אני אלמד עכשיו, אני אגיע להבנה טכנית, קודם כל שאני ארגיש כולנו קשורים, זה ייקח שנה, משהו כזה, כן? הראו לי מלא קליפים מכל העולם, איך כולנו קשורים, כל המערכות, תוך שנה איכשהו אני, אוקיי, אני אומר זה ככה.
לא, זה תלוי מה, או אתה לומד, או אתה, יש כאן עניין כזה. ישנם אנשים שאומרים, אני חייב לבדוק, אני חייב ללמוד. בלי ללמוד, אני לא מתקשר עם הדבר. ישנם אנשים ששומעים את זה מכמה חכמים ואומרים, אופ, מספיק לי, קיבלתי.
מספיק, כן.
אני איתך. Yeah. עכשיו תגיד לי מה הלאה עושים. וכאלה רובם. כאלה רובם. כי הם מקבלים את העולם כמו שהוא. אם אתה מראה להם שזאת מגמה מהטבע, ואין לנו ברירה, הבנתי. עכשיו, איך, בוא נלך להסתדר. לא, כי נגד טבע אין לך מה להגיד.
זאת אומרת שאתה חושב שהדרך להסביר את החלק הראשון הזה, היא באמצעות סרטים והסברים? זה יספיק?
חלק הראשון זה נקרא שאנחנו מביאים את האדם להבנת ההכרחיות של הערבות הדדית ברמה החומרית. שהעולם הוא יעגול בסופו של דבר, וכולנו תלויים זה בזה, ובסופו של דבר נצטרך לכתוב כתב ערבות הדדית.
אמנה כזאת.
אמנה כזאת, בין כולם. כן? ובמצב הזה יהיו לך 90% מהעולם מובטלים, נגיד 10% עובדים, ואין לאדם מהאגו שלו שיקדם אותו לזה, ממה ליהנות מהחיים.
אז אני רוצה להמשיך באותו עניין.
ואז בא חלק השני.
של הלימוד.
של הלימוד של ערבות הדדית הרגשית.
כמה זמן זה לוקח? נגיד תוך כמה שנים בן אדם יכול ללמוד את זה.
זה אנחנו צריכים לראות, איך אנחנו בונים לזה הסביבה.
מערכת הסברה.
מערכת הסברה, לא רק זו הסברה, מערכת החינוך. מערכת השינוי.
הסברה וחינוך.
כן. שהיא תשנה את האדם, כן, בהשפעה אליו, תשנה את האדם להיות בערבות הדדית הרגשית, שירגיש את כולם כמשפחה אחת. ירגיש את כולם.
זה שינוי מאוד גדול.
כן. אז אני רוצה רק ללמוד על השינוי הזה. אוקיי, אז לקח כמה שנים, נגיד, לא יודע, 20...
לא, לימוד לא צריך להיות ארוך.
אני מדבר על עד שהוא מגיע להרגשה כזו.
רגע, אני מסתכל עכשיו בוא נסתכל על זה בצורה אחרת. אנחנו עכשיו, אם כך, איפה אנחנו רואים את עצמנו? לפני כניסה.
כן.
דיברנו פעם בשיחה הקודמת שאנחנו נמצאים בלידה. כאילו מוצאים קצת את הראש החוצה מהעולם שלנו לעולם העתידי, עדיין לא כל כך מבינים מה קורה, כן? כמו עובר ממש. אנחנו, מה עושים עם העובר? מתחילים לטפל בו. כמה שנים? 20 שנה נגיד. הלוואי שב-20 שנה, היום בגיל 30 ו-40, הם עדיין לא רוצים לצאת מכן האמא, כן? של האמא. אם כן, לפחות תן לדברים האלה 20 שנה. זאת אומרת, אתה צריך להתייחס היום לכל אדם ואדם בעולם, כן? שהוא הולך להיוולד. אם הוא הולך להיוולד, כן? יש כאלו שלהם עדיין אין מה לספר.
נפשית.
כן.
נפשית הוא הולך להיוולד.
כן. שהוא מרגיש שיש כאן לידה חדשה, עולם חדש, והוא לא יודע מה לעשות. שיש לו איזושהי הרגשה שמגיע משהו חדש ומה קורה לי? ומה יהיה? ומה לעשות? שיש לו איזושהי דאגה, שהוא מרגיש על הבשר שלו. לא צריך להיות שהוא חכם ומבין. ואז אתה מגיע אליו עם מערכת הסברה בינתיים בצורה חומרית. כן? שאתה מסביר לו. עכשיו, בצורה חומרית אתה צריך גם כן לחלק את ההסברה הזאת, תלוי לכמה אוכלוסיות, כן? לכמה. יש כאלה שהם אומרים, לכמה קליפים, בסדר גמור, מאמין לך, פרס נובל סיפר לי על זה, וסלבריס סיפר לי על זה, ועוד איזשהו חכם, ועוד איזשהו שליט, וכולם, מלכת אנגליה סיפרה לי, מלכת הוליווד סיפרה לי, כן, הכל מתפעלים ממה, כדור רגלן סיפר לי, וחכם חוץ מזה סיפר לי, ואבמה סיפר לי, ואחמדינג'אד סיפר לי, מספיק, נגיד, כן, זהו. מאמין, לא שהוא יודע, אלא הוא מאמין להם, יש לו עדיין גישה כזאת לחיים שהוא תלוי בהם, כן? הם הראש שלו ואין לו ראש מעצמו. אחרי זה תתחיל, כבר אתה יכול להתחיל ממנו, דווקא עם האנשים הפשוטים האלו, אתה יכול מיד להתחיל ממנו, להמשיך קצת ערבות הדדית החומרית, זאת אומרת הסברה, שכל, זה נקרא אצלנו השכלה, כן? חלק ההשכלה. אבל בעצם אתה יכול כבר להתחיל איתו הערבות הדדית הרגשית, שנקרא אצלנו חינוך. כי הוא לא מבין אחרת. אתה מכניס אותו לסביבה מלאכותית, מלאכותית זאת אומרת שהיא מספקת לו צורות ההתנהגויות של החינוך החדש, זה בעצם עבודה של פסיכולוגים, ואז הם מתחילים לעבוד עליו. זהו. מתחילים לעבוד עליו, ובזה גומרים. יש כאלה שלא. הם צריכים להבין, לדעת, להתווכח, ת-ת-ת, ואז איתם עבודה יותר קשה, בחלק החומרי. וגם כן עבודה יותר קשה, בחלק הנפשי. כן? גם בהשכלה וגם בחינוך.
כן, שני החלקים יהיו יותר...
מתח. אם יש לו שכל והוא רוצה לחקור, והוא רוצה להבין, אז גם כן האגו שלו פועל בצורה, האגו שלו יותר מפותח. הוא צריך יותר טיפול.
אבל אז הוא גם יותר לומד מעצמו. חלק מהאנשים האלה גם...
כן ולא. כן ולא. בכל זאת הטיפול הוא חייב להיות הרבה יותר... הרבה יותר, איך להגיד, מורכב.
זאת אומרת שיש קורסים שיהיו אולי יותר קצרים, יותר ארוכים?
לא, אני לא חושב. אני חושב שקורסים האלו יהיו עד 120. לכל אחד ואחד.
אז על זה, אם אני יכול, אני רוצה לשאול אחרי שהגעתי...
זה שאמרתי 20 שנה, זה אני אומר לדוגמה, שאנחנו מכינים את האדם, אז תנו לי גם כן לפחות...
הגעתי למצב, אני כבר רוצה רק לתאר את שלבי ההתפתחות הזאת.
כן.
הגעתי למצב, כולנו נקשרנו רגשית כמשפחה. האגו מפסיק לגדול, זהו, אז הגענו לאיזון?
לא. האגו מתפתח עוד יותר. אנחנו עכשיו מתחילים, כשאנחנו מתחילים להפעיל את האדם על ידי הסביבה, אז אנחנו מתחילים לראות את האגו שלו האמיתית כלפי הסביבה. עד כמה שהוא לא רוצה להתחבר עם אחרים. עד כמה שכן, כאן יש לנו עבודה פסיכולוגית קבוצתית מאוד גדולה. כאן אנחנו באמת... כל האנושות עוברת לזה קור, ממש. זה, 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 אמנם זה חממה מצד אחד בתוך הקבוצה, אבל זה חממה כזאת שאנחנו מבררים ומתקנים את עצמנו בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, אינטנסיבית. בפנים זה דרמות, ובפנים זה כל הבירורים.
מתקנים את היחסים בינינו.
כן. אדם כלפי הסביבה. לא אחד כלפי השני, אלא אדם כלפי הסביבה יותר. זהו. ובזה אנחנו מזרזים את ההתפתחות שלנו. לא סתם אמרתי שזה כמו חממה או כמו אינקובטור.
את ההתפתחות במובן שהאדם לומד את עצמו.
לומד את עצמו, מי הוא?
מי הוא?
ואיך?
מול האחרים?
מול הסביבה, מול האחרים. כן. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים, במקום הסביבה הזאת, אנחנו צריכים להביא אותו לאנושות. הסביבה זה כאילו ההדגמה של כל האנושות.
אוקיי, שבסוף התהליך הזה, נקרא לזה הקצה, זה שהוא מגיע, כמו שאמרנו, לאיזון עם כל האנושות, ובזה אני מאושר.
אין דבר סוף, אין סוף בזה. אוקיי. אין בזה סוף. כי אנחנו, כל האנושות נכנסת לזה יותר ויותר, ויש חוגים כאלה שהם בכלל לא היו בזה, הם מגיעים יותר. מאלו שכבר עברו את הדברים, אתה עושה מהם המחנכים ומורים, וכן הלאה. ואז כולם פתאום מרגישים שיש להם כאן עבודה מהבוקר עד הלילה. שאנחנו בכלל, כמה אנחנו צריכים לאכול, כמה אנחנו צריכים ביגוד, כמה אנחנו צריכים דברים. אנחנו דווקא בזה צריכים לעסוק את כולם, כי בזה אנחנו מוצאים את העניין. הטבע גידל את האגו שלנו לרמה כזאת שדווקא בזה אני מוצא את עצמי.
בללמוד וללמד?
בללמוד וללמד איך להתחבר יחד. ואז, אם אנחנו עוד נקפוץ אולי בסוף השיחה, כן? ואז אנחנו נתחיל לגלות עוד כוח פנימי שיש בחיבור בינינו. שזה לא סתם יחס היפה בינינו, שכל אחד, כמה שהוא יקבל, הוא ייהנה מזה שכולם נהנים. ולא מזה שאני מגיע לאושר, שכולם מאושרים, שאני, זאת אומרת, אוהב אותם, אלא אני מתחיל להרגיש אהבה כמשהו שמשותף בינינו. אני לא נהנה מזה שאני אוהב את מישהו, אני לא נהנה שהוא אוהב אותי, אני נהנה משדה של האהבה שאנחנו בינינו מרגישים. זה גילוי התופעה החדשה שאותה לא הרגשנו. אנחנו יכולים לדמיין את זה אולי לאהבה שמרגישים זוג ביניהם. לאיזשהו רגעים קטנים שיש איזשהו מין התנתקות מהחומר.
לא בשלב הראשון של ההתאהבות, אלא בשלב של ההבנה ושל
זה לא הבנה, זה התקללות. הדדית,
כן.
נפשית פנימית, כך שנאבד השוני ופער ומרחק בין כל אחד לכולם.
כשנוצרת הקרבה, האינטימיות,
לי אין
שזה הרבה
זה.
מילים.
בבקשה, לך יש הרבה מילים, תמשיכי.
שזה עדיין לא
זה, מדובר על ההבחנה החדשה, אני מדבר על זה בצורה מדעית. מדובר על ההבחנה החדשה, שאנחנו משיגים כקיום שלנו חוץ גופי. שאני בעצם קיים באותה הרגשה המשותפת שבה אני נמצא, כי אני בעצם יוצא מעצמי וחי בין כולם. בצורה הפנימית, הנפשית, כך אני מרגיש. עד כדי כך שהגוף שלי ומה ששייך לכמה אני מקבל וכמה אני לא מקבל מהסביבה וכל דברים האלה, הם נעלמים מההרגשה שלי. ההרגשה שלי כולה היא, כי כמו שכתוב, דג גדול אוכל דגים הקטנים, כן? שההרגשה הזאת היא כל כך פרוולגיר, לא אומר איך להגיד, הגדולה, הבולה את אחרים, שאני בזה לא מרגיש את היתר הדברים, היא מדכה כל הדברים, כי אנחנו כולנו רצון. ורצון הזה הגדול, כשהוא כללי, שהוא מחוץ לי, כשהוא נעשה כללי, שמחוץ לי, שהוא כבר נעשה בשבילי אותו מקום איפה שאני נמצא, חי, אז כל היתר הדברים, הם נעלמים מהרגשה שלי. ממש לילדים. עד כדי כך שאני מתנתק מהגוף שלי שחי עד 120, לא חשוב כמה. אני מתנתק ממנו. אני בעצם עולה לדרגת המודעות, למימד שהוא חוץ גופי. עד כדי כך.
שהוא לא קיים היום.
היום לא.
ולכל זה צריכה להביא הפסיכולוגיה. במהלך קורס 120...
כן, סך הכל זה הפסיכולוגיה. של האדם, כן.
אבל זה בחיים של... בעצם זה האדם צריך להרגיש בחיים שלו, את כל הדבר הזה.
ודאי, ודאי. אנחנו צריכים... עד שאנחנו מתנתקים מהגוף שלנו, עד כדי כך שחיים בתוך ההרגשה הזאת המשותפת, ככולנו, כאחד.
זאת אומרת, עדיין חיים בתוך גוף, אבל לא... לא עסוקים בו.
עד כדי כך אנחנו... לא מרגישים אותו. כי אנחנו כולנו הרגשה.
זהו, לא מרגישים אותו.
כשאנחנו יוצאים לכלל הזה, אז לאט לאט אנחנו מתחילים להבין שקודם מה שהייתה לנו הרגשה, שאני הייתי נמצא בגוף, וחיי חי אותו וכן הלאה, בעצם זה הייתה רק הרגשה אצלי. עד כמה שאני נכנס לחברה כאחד, אני מגלה שם את הגוף החדש, רצון החדש, עם המילוי שלו של אהבה הדדית, והוא הופך להיות בשבילי הריאלי, הגוף הריאלי שלי, והגוף הקודם, אני רואה שהוא לא היה ריאלי. הייתי מרגיש אותו בתוך האגו שלי.
הגוף הקודם זה התחושה הקודמת שלי, ההסתכלות הקודמת שלי.
ברגע שהאגו שלי מנוטרל, אני רואה שזו הייתה, איך להגיד,
השליה. האגו זה האגואיזם שלי.
כן.
זאת אומרת, עברתי מהזדהות עם עצמי, מה שהיה טוב לי, מה שהיה באיזון שלי, להזדהות ממש עם כולם, כאחד.
ואז אנחנו מבינים בזה, המגמה של הטבע, לאן צריך להביא אותנו, לדרגה שלו, לדרגה של האיכות, חיבור, אהבה, ונצחיות.
למרות שלא רואים את זה בטבע, כדרך כזו.
אנחנו לא יכולים לראות עד שאנחנו נמצאים בתחושות האגואיסטיות.
לא, לא בדומם צומח וחי. בזה אנחנו לא רואים את ה...
לא רואים, כי גם זה אנחנו מגלים בתוך האגו שלנו.
אז אנחנו לא רואים כי אנחנו מוגבלים.
אנחנו מפסיקים להרגיש לא רק את עצמנו, גם את העולם החומרי הזה, דומם צומח וחי, גם כן מפסיקים להרגיש. כי מי מרגיש אותו? הגוף שלי. זאת אומרת, הרצון הגשמי שלי, האגואיסטי, הוא מרגיש. ואם הוא מתבטל, אז מתבטל הכל. כל העולם הזה, המדומה.
אנחנו נצטרך למצוא לזה שפה ומינוחים.
לא, 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 למהר, לא למהר. זה אנחנו בכלל סוגרים את הדברים.
אחרי 120 שנה.
אוקיי. זה יהיה בסוף.
כן, אז...
עכשיו צריך להגיע לזה.
אוקיי, אבל לפחות השגנו איזשהו תהליך עם התחלה, איפה אנחנו נמצאים היום, מה יש בקצה.
אנחנו נרגיש עוד פתאום שיש לנו חללים בפנים הרבה, למלות אותם ולתפור ביניהם, יש עוד מה לעשות.
כמו לפתוח אותם קצת.
אוקיי, אז אנחנו מסיימים היום את התוכנית השנייה שלנו. תודה רבה לימור, תודה רבה רב לייטמן, ונמשיך ללימוד הבא שלנו.
שלום לכולם.